דף ג' עמוד ב', שבע שורות לפני הרחבות, גופה. אומרת הגמרא, גופה, אמר רבי יהושע בן לוי, כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ככרך. אומרת על זה הגמרא, נאמר בבית, כן, רבי יהושע בן לוי בא ואומר שכרך, אנחנו מדברים בדרך כלל, זה מקום המוקף חומה. אז כל מה שסמוך למקום המוקף חומה וכל מה שנראה עם מקום המוקף חומה, אנחנו באים ואומרים שהוא נידון כמו הכרח, קוראים אותו בתתבב. אומרת על זה הגמרא, תנא, למדנו בברייתא, סמוך אף על פי שאינו נראה, נראה אף על פי שאינו סמוך. הוא מבאר את הגמרא, בישנם הנראה אף על פי שאינו סמוך משכחת לה, כגון דייתבה בראש ההר. זה אפשרי כשיושבת בראש ההר, אז אם העיר יושבת בראש ההר, מהעיר למעלה רואים את שאר המקומות. צריך שהעיר המוקפת חומה היא זאת שממנה רואים למקומות אחרים. אלא סמוך לאף על פי שאינו נראה, איך היא משכחת לה? אם הוא סמוך, איך הוא לא נראה? אמר אביר מיה שיושבת בנחל, העיר יושבת בנחל, אז לא רואים אפילו דבר שגבוה ממנה על אף שהוא סמוך אליה. וכבר למדנו בדף בית עמוד בית שהגמרה כבר התעניינה כמה זה נקרא מרחק של סמוך אף על פי שאינו נראה, והגמרא אמרה כמחמתן לטבריה מיל. אז אמרנו שהשיעור הוא 2,000 אמה, וכבר הזכרנו, וכאן צריך להזכיר בקיצור נמרץ, כפי שהר"ן מביא פה במקום מחלוקת ראשונים, האם הדין הזה של 2,000 אמה זה דין שיעור מיל, זה נאמר בסמוך אף על פי שאינו נראה, אבל נראה לא נוגע בכלל ל-2,000 אמה, או שמה זה בשניהם נאמר דין של שיעור מיל. ואז צריך להבין שאם זה יהיה באמת שיעור מיל, אז מה המקור לכל המושג הזה של ירושלים וחדוי מהמקומות שאנחנו באים וקוראים בתתבב? סמוך ואינו נראה, אז לא רואים מתוך העיר. סמוך ואינו נראה. אז אתה אומר שזה אפילו יותר ממיל. ככה אתה אומר, מחלוקת ראשון. בפשט לא, יכול להיות נראה בתוך 2,000 אמה, אז אני אומר שאפילו שזה לא סמוך, כי זה 2,000 אמה. כמה פעם אמה זה יכול להיות בקו אווירי, יכול להיות שזה נמצא בהר למעלה. אז כשהוא נראה, המרחק ההליכה הוא המון. יכול להיות שזה היה הגדרה שלו, אבל זה מדי, זה מחלוקת יותר מזה. גם בהלכה עצמה בתף ריש פי ח', כשזה מופיע, כתוב שם בסעיף ב', וכן הכפרים הנראים ממהם אפילו אינם סמוכים, כגון שהם בהר או שסמכו להם, אפילו אינם נראים ממהם, כגון שהם בעמק וכולי, ובלבד שיהיו לא רחוקים יותר ממיל. אומר המשנה ברורה, זה קיה דסמיך לי, דהיינו שהיה סמוך, אז זה שיעור של מיל, אבל נראה אפילו רחוק יותר ממיל, הווה ככרך. ככה הוא מביא, וכן רוקח וכן מוכח לפי גרסתנו ברמב״ם, וכן משמע מהטור מביא שער הציון. ויש אומרים במראה גם כן אינו נחשב לכרך, אלא אם כן שאינו רחוק יותר ממיל. מחלוקת שהר"ן מביא את מחלוקת הראשונה.
נראה זה פיזית או נראה זה אפשר?
נראה, רואים. י"ד ט"ו. י"ד ט"ו, בתל אביב היו כאלה שהיו עושים י"ד ט"ו. רמות י"ד ט"ו. איזה רמות היית? איזה רמות היית? א', ב', ג'. טוב, אומרת הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, כרך שישב ולבסוף הוקף נידון ככפר. עיר שקודם היה שם המצב שישבו ורק אחרי זה הקיפו אותה חומה, נידון ככפר. ושיטת רש"י אצלנו שהנידון הוא לגבי בית בבתי הרי חומה. התורה אומרת לנו שאם אדם קונה בית בבתי הרי חומה, במשך שנה ראשונה יכול לבוא המוכר ולקנות חזרה, לסדות את הבית. והיה אחרי שעברה שנה זה נחלט לקונה. ואפילו שבכל דבר שיש לנו בארץ ישראל בהגיע שנת היובל, הרי הקרקעות, הבתים חוזרים למוכר, בבית בבתי הרחומה אין דין יובל. למה רמב"ן על התורה? אבל מה שנוגע עכשיו אלינו, באה הגמרא ואומרת, מתי זה הגדרה של בית בבתי הרחומה? בתנאי שקודם זה היה הוקף, ואחר כך היה מצב של ישב. קודם עושים חומה לעיר, ואחרי זה יושבים בעיר. ככה דרשו רושמי רשומות. ואת יעקב, כתוב שיעקב שלח, ואת יהודה שלח להורות לפניו גושנה. למה הוא שלח קודם את יהודה? אז כתוב להורות, להקים בתי מדרש. מה הלחץ? הוא לא יכול לבוא לשם לגושן ואז להקים בית מדרש? אבל יעקב אומר, כדי לרדת למצרים צריך לבוא לעיר שיש לה חומה. מה זה חומה? בתי מדרשות. אז קודם צריך לשלוח את יהודה שיכין את החומה, יכין את הבתי מדרש, ורק אחרי זה אפשר להתיישב. זה הגמרא שלנו. מה הייתה מה? בכתיב, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. מה זה? שהוקף או לבסוף ישב, כי הפסוק אומר, בית מושב של עיר שיש לה חומה. אז לא שישב הוא לבסוף הוקף. רשי במקום סובר שזה לגבי בית בבתי הרחומה. הרשי הזה הוא רשי מחודש, כבר הראשונים במקום הקשו על העברית והרשבה, התוספות, ובין יתר השאלות ששאלו על שיטה, הרי זה לא נוגע אלינו, זה גמרא בערכין, מה זה נפל אצלנו במסכת מגילה, בית בבתי הרחומה. תוספות אוכב, שבאמת הנידון זה לגבי קריאת מגילה, זה לא כרשי. אלא לגבי קריאת המגילה, מה זה נקרא עיר שמוקפת חומה? שקודם היה מצב כזה שהייתה מוקפת ורק אחרי זה ישבו. אבל אם ישבה ולבסוף הוקפה, אין לה דין של בית, של עיר מוקפת חומה. ואמר רבי שמעון בן לוי, אנחנו תכף נחזור בקיצור לדברים, כי היום מוכרחים קצת להספיק, אחרי זה לא מספיק. כרך שאין בו עשרה בטלנים. כרך שאין בו עשרה בטלנים. מה זה נקרא עשרה בטלנים? אומר רש"י שבטלים ממלאכתם שיהיו מצויים תמיד בבית הכנסת. שקורין שחרית וערבית, כדי אמרינן במסכת ברכות, כיוון שבא הקדוש ברוך הוא בבית הכנסת ולא מצא שם עשרה, מיד הוא כועס. אז אם לא הקף מבורא עולם, זו עזרת השם נראה את הרשי בדף ה', וכן רשי במסכת בבא קמא בדף פי ב' עמוד א', רשי אומר, בני אדם כשרים, בטלים ממלאכתם לעסוק בצורכי ציבור, וקודמים לבוא לבית הכנסת כדי שיהיו מצויים שם עשרה לעת התפילה, ומתפרנסים משל ציבור, וכך מובא בשאילתות, שזה הדיין והשוחט וכולי, כל אלה נקראים הבטלנים של העיר שעליהם העיר עומדת, שבזכות זה זה נקרא עיר, שאם אין את זה הם נקראים כפר. ולמה אני אומר כך? כיוון שתוספות במקום אומר מיד בדיבור המתחיל כרך שאין בו עשרה בטלנים, וצריך לומר במאירה בסתם כרכים האמורים בתלמוד, לא הכרך המדובר במסכת מגילה, שכרך זה תמיד ביטוי לעיר מוקפת חומה. כי גם עיר שאינה מוקפת חומה, עיר שאינה מוקפת חומה, אנחנו באים ואומרים שהמציאות, מכיוון שהיא הייתה עיר, ועכשיו יש בה פחות מעשרה בטלנים, זה נקרא כפר. וזה מה שכתוב, אבל המוקף חומה ממות יהושע בן נון, אפילו אין בו עשרה בטלנים קוראים בתצווה, ואתה מאיר הערה חזקה מאוד, אבל זה לא ההגדרה שאנחנו דיברנו עליה. אנחנו דיברנו עשרה בטלנים שמצויים בבית הכנסת, מה? בטלים ממלאכתם. ההגדרה שלך מופיעה ברן. הרן לא כאן, על המשך הדברים, הרן מביא באמת את הלשון הזו. יש רן בהמשך, שהרן באמת מזכיר את הנקודה שאתה אומר, בעזרת השם משתדל להראות אותו בזמנו, והרן באמת אומר שהוא לא מסכים עם שיטת רשי, והוא אומר שהגדרה של עיר, מקום כזה שיש מניין, אם יש מניין זה כבר נקרא שיש בה עשרה בטלנים. הוא מביא את זה, אנחנו נזכיר את זה שם, אני לא רוצה עכשיו להרבב. לגבי ההגדרה של ארץ ישראל, היה לו שאלה שלכאורה בזמנם, שואל הרן, בזמני, וארץ ישראל איך יכול להיות שקוראים מגילה בתתוו? הרי אין לה עיר בישראל שיש בה עשרה בטלנים. אז הוא אומר, עצם המציאות שיש מניין זה נקרא עשרה בטלנים, כך באמת שיטת הרן. אבל אנחנו מדברים כרגע בפשט רשי. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם ככה, כרך שאין בו עשרה בטלנים נידון ככפר. מה יקמה שמרן שואלת הגמרא? מה החידוש? רב שמעון בן לוי אומר חידוש, תנינה ומשנה, איזו עיר גדולה, כל שיש בה עשרה בטלנים פחות מכאן, הרי זה כפר. איפה החידוש שלך רבי יהושע בן לוי? זה משנה. עונה הגמרא, כרך הצריך עלי, אף על גב דמיקלי לי מאלמה. אז אנחנו קודם התחלנו ועצרנו בתוך הדברים בגלל ההערה, הבאנו את שיטת התוספות, שתוספות אומר שבאמת עיר המוקפת חומה, גם פחות מעשרה בקלים קוראים בתתוו. כי זה הגדרה בחשיבות המקום שמוקף חומה. לא בגלל שיש בו עשרה בקלנים. כך הדעת התוספות כרגע זה מה שאנחנו רואים בפנינו. ואז אומרת הגמרא, אז מה החידוש? הרי זה משנה. עונה הגמרא, לא. אם לא היה להתרפשוע בלוי, זה הייתי חושב שגם אם מגיעים לפה עשרה בקלנים במקרה, כמו במקום כזה של יריד וכדומה, שהיו מתקבצים הרבה אנשים, אז זה נקרא עכשיו דין של קרח וקוראים בתתוו, כמה שמען שצריך עשרה בטלנים, דהיינו עשרה אנשים שיושבים פה במקום, וכאן הם עוסקים בצורכי הציבור, וכאן הם דואגים לדברים. ככה שיטת הגמרא בפנינו. מיד אנחנו מוסיפים את הדברים. זה אמר רבי שמעון בן לוי. קרח של חרב הוא לבסוף ישב, נידון כקרח. מקום כזה, שהיה קרח וחרב, והגמרא מיד שואלת, מהי חרב? לא, לא, לא. אין כזה דבר. גודל של מקום... נכון. ועכשיו בואר לנו בתוך הגמרא, קרח שאין בו עשרה פתלנים נידון ככפר. בהגדרה של הגלובוס, בהגדרה של המפה, אתה צודק. אנחנו דנים פה על קריאת המגילה. איפה? איפה? בהלכה, במגילה, ברחוב. פה מדברים על מקום שיש בו עשרה בטלנים, זה קרח. אם אין בו עשרה בטלנים, זה כפר. עשרה בטלנים. אם זה בטלנים, זה לוקח מקום, אז זה לפי מקום. פונקציה של אנשים. עשרה בטלנים נידון כקרח. אומרת על זה הגמרא, קרח שחרב הוא לסוף, שואלת הגמרא, מהי חרב? אילו אם החרבו חומותיו, ישב אם לא ישב לא, אז אם בנו את החומות כן ואם לא לא. והתניא רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, מה שנאמר בבית ובתי אשר החומה, אשר לא חומה, יש לי למד וב, יש פה קרי ויש פה כתיב, יש למד א' ויש את הלמד וב, אשר לא ואשר לא. אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן, זה נקרא בית ובתי הרי חומה. מה? כן, כן, נכון, כי זה הכתיב, והקרי אשר לא חומה. נכון, זה הכוונה, למד וב מונח פה גם הקרי וגם הכתיב. ממילא באה הגמרא ואומרת, כן, מגילה ג' עמוד ב'. בכל אופן, אומרת הגמרא, מה היא קורה אצלנו? כך מבואר פה, אומרת הגמרא. אבל בכל אופן, הדרשה, אנחנו עושים את הדרשה. אף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו קודם לכן. אז הנה אתה רואה שלא מעניין אותי המצב העכשווי, אלא מהי חרב? שחרב מעשרה בטלנים. שחרב מעשרה בטלנים, ותוספות מסביר מה אכפת לי, חרב, לא חרב. יש עשרה או אין עשרה. כי היה מקום לבוא ולומר שמקום כזה שכבר מתברר שהוא מדולדל, ופעם היה עשרה בטלנים וניסיק, אז אולי עכשיו אם חוזרים עשרה אני לא מספיק לי, אני צריך 50. אחרת אני חושב שזה יחזור לקדמותו, כמה שמלן שקרח שחרב הוא לבסוף ישב, יש לו דין של קרח. למה לא הרחנו יתר על המידה? מכיוון שיש פה הרבה היקף, אנחנו נשתדל טיפ טיפה בצמצום, אבל קצת מדברי הר"ן במקום. הר"ן מספיק לו כמה וכמה נקודות של המחלוקות בראשונים, והר"ן פותח באמת עם הדין שפתחנו בהתחלה, ואמר פשוע בלי בקרח שישב הוא לסוף הוא קף נידון ככפר, ורשי לשיטתו פירוש למושב נקות פתח והוא סמוך ומשמעו בית מושב של עיר החומה. ומשמע שהחומה הייתה שם מתחילה, וסובר רשי דווקא לעניין בתי הרחומה הוא דבינן הוא כף, ואחר כך ישב. אבל לעניין מגילה לא. ואחרי זה הוא מזכיר את... של עניין מגילה זה לא מעניין, עיר שהייתה מוקפת חומה ממות יהושע, לא משנה אם הוא כף לסוף ישב, ישב לסוף הוא כף, אנחנו באים ואומרים שעיר כזו קוראים במגילה בתתוו. אבל האלפסי חולק עליו, והתופות הזכרנו שחולק, ותופות שורה תחתונה, והראשונים, הרשב"א, הריטב"א, כולם סוברים שבאמת כן מדובר פה לעניין מקרא מגילה. ואז לכאורה נשאלת השאלה, אבל לפני השאלה יש פה שיטת הרמב"ן, ומובא כך, אבל הרמב"ן ז"ל כתב, כרך שאין בו עשרה בטלנים, אם לא רצה להקדים, קורא בי"ד. אם לא רצה להקדים, קורה ביהוד דלת. והביא הוכחה לזה מן השם. וצריך יון. לפי דבריו, איך נהגו עכשיו בארץ ישראל לקרוא בתתוואב? שהרי ברוב המקומות אין שם עשרה בטלנים שיהיו בטלים ממלאכתם לעמוד בבית הכנסת. מה שקודם הוזכרנו. אומר על זה הרן במקום יש לומר, זה לאו דווקא בטלנים. אלא כל שדרים שם עשרה בני אדם שהולכים בוקר וערב לבית הכנסת, הרי הוא כאילו יש שם עשרה בטלנים. ואז שואל הרן קושייה אדירה. תגיד לי, איך אני יכול לדעת מה היה בימות יהושע בן נון? אני יודע אם בימות יהושע בן נון זה היה, מה פירוש יש לנו? זאת אומרת ככה, נגיד שיהושע כבש את הארץ בשנת 2480. עכשיו השאלה שלנו היא כזו. בשנת 500 שנה קודם, 700 שנה קודם, סיחון בנו שם את העיר והקיפו בחומה. לצורך הדוגמה, אתה יודע אם זה היה קודם חומה ואחר כך ישב או ישב ואחר כך חומה? כך שואל הרן, איך אתה יכול לבוא ולסמוך על זה? אומר הרן, ואם תאמר, וכיוון דאמר דקרח דישב ולבסוף הוא כף, נידון ככפר, עיר המוקפת עם מות יהושע בן נון, איך קוראים בבית עצב? ניחוש דימה ישמע ולבסוף הוא כפר. אומר הרן יש לומר, ישיבת העובדי כוכבים אינה ישיבה, ונמצא שבשעה שכבשה יהושע הייתה בחומה ולא ישבה שנתיישבו בישראל. תדע מתי זה נקרא יישוב, כשבאו עם ישראל. אז ודאי שהיה חומה ואחרי זה התיישבה. אבל אם כשבאו לארץ בזמן יהושע היו עושים מושב ואחר כך חומה, זה לא היה נקרא מוקף חומה. לא מעניין. אתה רוצה לדעת מה היה עם היהודים לפני שיהושע בא?
לא,
יהושע,
לא מקום הייתה חומה.
מה?
איך אתה יודע למקום הייתה חומה?
זה שאלה אחרת שאלת עכשיו. אנחנו שאלנו שאלה אחרת. שאלנו מאיפה אני יודע מה היה המצב בבניית החומה. אם קודם ישב ואחרי זה הוקף או קו. אתה שואל עכשיו מאיפה אני יודע שבזמן יהושע הייתה חומה. יש תמונות? אומרת הגמרא. אם אתה מדבר על תקופת אתה מדבר על מגילת אסתר 960 שנה אפילו יותר, כי הרי פחות או יותר יש לנו 480 שנה עד הבית הראשון, 410 הבית על תילו, 890 שנה, ובתקווה אתה מדבר על 950 שנה לערך, אם לא שאלה שסוברים בספר עזרא ואז כולי, ואז אתה בכלל נמצא. כן, מאיפה יודעים? התשובה שלי גם נכונה, יש תמונות, מה לא טוב? אמרו? אמרו, אמרו. איזה, של היום? של אז. אלה שהיו בארץ ישראל, היה למד א' מלאכים. מי שבנה את אקו, את יפו, ודאי. ומה שבנו בזמן שבא יהושע, אם עשו קודם חומה ואחרי זה ישבו, זה היינו אך.
אז נוסיף, שושן לצורך עניין לא הייתה עם חומה.
נכון.
למרות זאת שם
היה... עוד פעם, לא, לא, שושן הייתה עם חומה, יש תמונות אפילו.
מלפני יהושע?
מלפני, בתקופת אחשוורוש.
לא.
חתים מיוחד.
אבל יהושע.
הבנתי. שומע? אנחנו כבר בדף דני, אבל אנחנו נחבור עוד רגע, ביד. זה הפתיח, לאט לאט. אם ככה, אם ככה, התשובה שעומדת כרגע בפנינו מעבר להערה שלך מיד מתייחס, התשובה היא שבאמת אנחנו מודדים לפי מה שהיה מעד שעד בני ישראל נכנסו לארץ ישראל. לא שהדברים כל כך פשוטים, כי אנחנו צריכים לדעת גם לגבי חוץ לארץ, הבאנו מחלוקת ראשונים, האם עיר המוקפת חומה בחוץ לארץ קוראים בתתוו או קוראים ביודלת, והגענו למסקנה, הרן, מחלוקת ראשונים, הרן סובר, שגם בחוץ לארץ קוראים בתתוו. ואז השאלה היא, בחוץ לארץ יכול להיות מצב שבזמן יהושע בן נון הייתה מוקפת חומה, אבל אף אחד לא ישב. אז בכלל לא נקרא מושב, הוא מיישב, שזה דווקא דין בארץ ישראל, לפום חשיבותה של ארץ ישראל. בגלל שהיה לא היה ביהודים, ואתה טוען שמושב זה רק יהודים. אז מה שהיו שם גויים זה שום דבר. התשובה היא שזה דווקא ייחוד של ארץ ישראל, ואידך זילמו, אני לא רוצה להתעכב. לכן אנחנו אומרים שבחוץ לארץ לא היו יהודים. אגב, אבל כשבאו בארץ ישראל כן היה, בשנים של יהושע היו גם בירושלים. לכן זה נקרא ישב. חידוש נוסף, זה הטענה שטוען באמת הרן בין הדברים, שבארץ ישראל, וכך אמר הרי תופות, לא צריך שיהיו בעשרה. מספיק שהיה מוקף חומה בזמן יהושע בלי שישבו בעשרה בטלנים.
לא יהודים, לא
מאיפה? מתי? כשכבשו את ארץ ישראל, למה לא? למה לא? מה, את היבוסי? אבל חוץ מזה, היה חלקים שכן היו בירושלים, וחלק מהמוקף חומה היו כנראה. כן, זה לא מפריע, אבל אתם אומרים טוב. מוקפת חומה, לא הייתה מוקפת, הפילו אולי את החומה. אז זה לא עובר. בזמן יהושע, הכוונה היא שבאו לכבוש, הורידו להם את החומה. אני אשאל שאלה אחרת, מישהו מכיר בחוץ על את מקום שקוראים בית אתוו? יש מקום בחוץ לארץ שקוראים בתתוו? סים קוראים בתתוו? למה? זה חשוב מאוד השאלה הזו. טוב. ולעניין עיירות... ולעניין עיירות המסופקות, אם הם מוקפות חומה ממות יהושע בן נון או לא, הורו הגאונים זר שהולכים בהם אחר רוב עיירות. עוד פעם. ואז השאלה נשאלת, מה קורה במקום שהוא בספק? מה עושים? הורו הגאונים, שהולכים בהם אחר רוב עיירות, שרובן אינן מוקפות חומה ממות יהושע, וקוראים בהם בי"ד. ועוד ראי על הדברים. והרמב״ם זל כתב בפרק א' מלכות מגילה, וזה נמצא ברמב״ם פרק א' הלכה ג', עיר שהיא ספק קוראים בה בשני הימים ובליליהן, אבל אין מברכים על קריאתה אלא בי"ד, הועיל וזמן קריאה לרוב העולם. אז במקום המסופק קוראים י"ד ותתו, מברכים בי"ד וקוראים גם בתתו. זהו תחילתם של דברים. וכדי ליישב את השאלה שנשאלה פה בקיצור נמרץ, אז נזכיר את ההלכה שנמצאת בתף ריש פי חט. המחבר מביא בסעיף א' כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן נון, אפילו אינן מוקפים עכשיו קוראים בתתו, אפילו אם בחוץ ארץ, ואפילו אם אין בהם עשרה בטלנים. והוא שהוקף ואחר כך ישב, או שישב תחילה על דת להקיפו אחר כך, להפוקי, שנודע שישב תחילה על דת שלו להקיפו, אבל מסתם הרוקפה עוד וסף ישנה, זה לשון של הרן. אומר הזה המשנה ברורה. למה? לדעתו זה כך, זה שיטות הראשונים פה, זה מילתא דפשיטא, כן, מוזלול, לא מדרך, כן, זה הפשט בגמרא. אז מביא ככה, אתה שומע, ביחס משושן, אומר המשנה ברורה, כי בזמן מרדכי בעת הנס, כתיב שהיהודים בכל מקום נלחמו ביום י"ג ואנחנו ביום י"ד, עשו אותו משנה ושמחה. ובשושן ניתן ליהודים להילחם עם העקום גם ביום י"ד ולא עשו אותו יום טובת ט"ו. וכיוון שבאותו זמן נחלקו לשני ימים וכולי, אז קבעו בשני ימים. אך כיוון שארץ ישראל הייתה חרבה באותה עת, ויהיה לפי זה העיירות המוקפות בחוץ לארץ חשובות מהן, אם תעשה לפי החשברוש. על כן תקנו לכבוד ארץ ישראל שכל עיר שמוקפת ממות יהושע בן נון יקראו בט"ו, ואף על פי שאין מוקפות עכשיו. והשאר בי"ד, לבד שושן, אף על פי שאינה מוקפת ממות יהושע בן נון, אפילו אחי קוראים בט"ו, מפני שבו נעשה הנס. הרי בשושן נתנו לנו כפול, לכן, מה? רק בשושן, בסדר, כן, אבל היא לא מוקפת חומה, לא מדין חומה. אני רציתי להגיד, לא, כי אני מחפש לענות לכם תשובה. אני עוד חייב תשובה, רק עוד לא עניתי. כדי לענות תשובה, ואומרת הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, לוד ואונו וגי החרשים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון הוי. דלת עמוד א', מסביר רש"י, מי זה לוד ואונו וגי החרשים? מערי בנימין. ובספר דברי הימים מייחסו על שבט בנימין. נו, אז מאיפה אתה יודע שזה מוקף גם חומה? וגמרא גמיר לרבי יהושע בן לוי מרבי, זה מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. שאלתם מאיפה יודעים מה זה מוקף חומה? תשובה, מסורת. רב לתלמיד, תלמיד לרב וכולי, עד ימי סוף בית שני, שפה מדברים על רבי יהושע בן לוי, זה כבר תקופת האמוראים, אחרי חורבן הבית. עוד לא עניתי תשובה מושלמת. אבל עכשיו תנו לי שתי דקות בלי שאלה, אין ברירה. שואלת הגמרא, הוא מסיף רשי ואומר, רגע, למה היה צריך לספר לי שזה מוקף חומה? כי שם היה חומה שהייתה נראית חדשה. אז חשבו שזה לא ממות יהושע בן נון. ונסביר. אומרת הגמרא, ואני יהושע בנני, ואלפאל בנני דכתיב, ובני אלפאל עבר ומשם ושמר, הוא, שמר, בנה את אונו ואת לוד ובנותיה. אומרת הגמרא, רגע, הוא לתיינך? אז אתה אומר שזה דור יותר מאוחר מיהושע. אז אני רוצה להגיד לך שזה דור עוד יותר מאוחר מאפלה. למה? עשה בנני מלך יהודה דכתיב, ויבן ויבן ערי מצודה ביהודה. אז בהכרח שבנה איזה הפעה, אומר רשי, אתה יכול להסביר לי, אם הוא בונה ביהודה, איך הוא נהיה קבלן בבנימין? התשובה היא, מכיוון שעשה מלך יהודה, ובנימין הייתה תחת מלכות יהודה, אז מסתומה, כמו שהוא בנה ביהודה, הוא בנה גם... ממשיך רשי ואומר, ומי אומר שהוא בנה בבנימין? יש לי ראיה. דכתיב בדברי הימים, ויפו את אבני הרמה ואת הצעה, אשר בנה באפה, ואיבן בהם את גבע ואת המצווה, ואין הרי בנימין, כדכתיב בספר יהושע. בסדר. אז אם אדם שיפץ את תל אביב, הוא גם שיפץ את יפו, ומי שעשה את יפו גם בנה את חיפה. מה כתוב פה ברשי? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, הני מוקפות חומה ממות יהושע בן נון הזה. חרוב בימי תלגש בגבעה, כשהיה מלחמה סביב ערי בנימין. השמידו את בנימין, כמעט. את הערים שלו מחקו. ואת אלפא, אל בנני, בנה את זה מחדש. הדור אינפול, אינפול זה לא אפול, אינפול הכוונה, התעררו היסודות. מה עושים? קוראים לשיפוצניק. את האפה, שפצינו. דיקנה מדכתיב, היום אומר ליהודה, נבנה את הערים האלה. מכלל דערים אבה מעיקר, אשמה מינה. למה הוא לא אומר, נבנה את השטח? זאת אומרת, זה היה עיר, והוא חזר ושיפץ את הדברים. בשביל מה קראתי את כל הגמרה הזאת? אין כאן שום מקור, תסלחו לי, אבל אין פה מקור בגמרה, לא ללוד ולא לעונה ולא לגי, שההצעה בנה אותם. ובטח אין לי מקורות לירשוע בן נון. התשובה היא, מסורת הייתה בידם. וזו התשובה שאומרים האחרונים. עכשיו השאלה שלכם צריכה להישאל. אחרי שמבואר באחרונים שהכל זה מסורת, ומאיפה אנחנו יודעים שההצעה בנה את לוד? מסורת, זה לא מופיע באף מקום. ומי אומר שזה נפל... דברי ימים, איפה כתוב שבנה את לוד? תראה לי כזה דברי ימים. אין רשי כזה. אין רשי כזה. אני מדבר על הצעה. אומר רשי במפורש, ומצינו בהצעה שאף הרי בנימין חיזק. את מה? את גבע, את המצפה, מה זה נוגע ללוד? מה זה נוגע ללוד? אלא מה? זה מסורת. לא, לא, זה לא לודה שלנו. הלודה מוקפת. וגם אם היום היא לא מוקפת, זה לא מעניין. בימת יהושע בן נון הייתה מוקפת חומה. זה היסוד של הדברים. עכשיו השאלה חוזרת למקומה. אז אנחנו נמצאים לכל הפחות, כמו שהוא אמר, 1,000 שנה אחרי שיהושע נכנס לארץ. ואם אנחנו מדברים בזמן הגמרא, אנחנו נמצאים 1,500 שנה מזמן שיהושע נכנס לארץ ישראל, ובאים ומספרים לי שיש מסורת שזה היה מוקף חומה. אתה צוחק עליי? הרי מתי התחיל לעניין אותי אם זה מוקף חומה? בפורים. מתי היה פורים? 950 שנה אחרי שיהושע נכנס לארץ ישראל. אז מי בדיוק שם? אגב, מישהו יודע מה אכלו בכניסה לארץ? עם איזה נעליים נכנסו? עם איזה נעליים נכנסו לארץ ישראל? לא, אולי עם נייק? מה התשובה? זה לא מעניין, אז אם לא מעניין, לא יודעים. זה התשובה. אז מאיפה יודעים מה היה עם הרי יהודה? מאיפה יודעים מוקף חומה? התשובה היא פשוטה. בית בבתי הרי חומה. התורה באה ואמרה שיש הבדל אם זה היה מקום מוקף חומה בימות יהושע בן נון לעניין שביעית, לעניין יובל, לעניין חזרה, נחלת הבית. אז היה חייבים לשמור מסורת כדי לדעת מה זה בית בבתי הרי חומה. אז כל רב העביר לתלמיד, תדע לך, שעיר א', ב', ג', ד', מוקפת חומה. כל בית דין העביר לבית דין הבא. אחרי יותר הם ידעו איך לפסוק את ההלכה, מתי זה בית בבתי הרי חומה. לכן אומרת הגמרא, יהיה לי מסורת ברורה. לא היה בזה שאלות. איך? רבי יהושע בן לוי מרבי גמירא ליה. ומאיפה הרב שלו ידע? מרבי, ומאיפה רבו? מרבו. כי זה נפקמינה להלכה יום יום. זה נפקמינה הלכתית יום יום. זה לא סותר, לא סותר. מי אמר לך שאין לנו מקומות עם ספק במוקף חומה? יש דברים שנשארו ברורים ויש דברים שנכנסו לספק, נכון? מסתומש שלא הכל אנחנו יודעים, נכון? אומרת הגמרא, כן, ואמר רבי שמעון בן לוי, נשים חייבות במקרא מגילה שאף הם היו באותו הנס. נשים חייבות במקרא מגילה שאף הם היו באותו הנס. אומר רשי במקום, שאף הם היו באותו הנס, שאף על הנשים גזר המן להשמיד, להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים. אומר מיד תוספות דיבור מתחיל נשים חייבות במקרא מגילה, מכאן משמע שאישה יכולה להוציא את הזכר בקריאת מגילה. נשים חייבות, וכל דבר שהוא מחויב, הוא יכול להוציא אחרים ידי חובה. רשי לא. לא, לא, רשי לא. לא, לא, רשי, רשי. שאף הם היו באותו הנפש, הם חלק מהנפש. הם היו בגזרה. מי? לא, ילד יש לו, כי הוא לא חייב במצוות. הוא שויטה. אבל אישה היא לא שותה. רשי לא. אתה אומר טוב, אבל זה לא רשי. זה לא רשי. תכף ומיד. בא להלכות גדולות, תכף ומיד. בא להלכות גדולות במקום בתופות. וכמו שתופות מוקד שחייבים במקרא מגילה יש רשי בערכים דף ג' ככה, הריטבה אוכס ככה, בא לעומת זה הבהג ואומר הבעל הלכות גדולות מה פתאום? נשים חייבות לשמוע קריאת מגילה, לא חייבים לקרוא מגילה. לכן אישה יכולה להוציא את חברתה בקריאת המגילה, אבל היא איננה יכולה להוציא את הזכרים ידי חובה. זאת אומרת, שלפי הבנת תופות יכלנו לכבד גברת שתעלה ותקרא את המגילה. תיאורטית יכלנו לתת לפי שיטת התופות לאישה, אלא אם כן יש בעיה אחרת. למעט אנחנו באים ואומרים שזה לא עושה אישה, אלא מה? היא יכולה להוציא נשים. אז למה באמת, עליבה דאמת, שכשעושים את המניין של הקריאת מגילה לנשים, לא מביאים אישה שתקרא את המגילה? לא שאני בא להכניס רעיונות. זה השיעור הראשון שאני... ועכשיו אני רגוע. כי כל השיעורים זה דבר ראשון אמרו לי. אז אמרתי לו, בבית כנסת, למה בבתי כנסיות, בתי כנסיות של אורתודוקסים, אנחנו לא מצאנו לרוב עד באופן נורמל, אנחנו... מי קורא להם? זכר או נקבה? זכר, למה לא קורא אישה? הרי בסוף זה היה לי מוסכם, אני בדק... למה? אתה לא יכול למצוא אישה ש... אוי, היום יש במדרשות, בלי הנהרה, מה זה בומחים בכל וכל, למה שלא יהיה? אז שילמדו, הגיע הזמן. התשובה היא כזאת, היא אומר הראש במקום, לפני הראש. קודם כל השאלה שלך. מי אמר שאישה לא יכולה להוציא ברכת המזון? ואם הם לא לבד, למה היא לא יכולה להוציא זכר? למה?
יש לנו קבלה כזאת שאישה לא יכולה להוציא גבר.
למה? למה? קודם כל זה קבלה טובה, השאלה למה? אז קודם כל למה ששאלת, יש לנו עוד פעמיים גמרות כאלה שהגמרה משתמשת בביטוי שאף הם היו באותו הנפס. יש לנו כף ג' במסכת שבת, כף ג' עמוד א' הגמרה אומרת לגבי נר חנוכה, נשים חייבות שאף הם היו באותו הנפס, ויש לנו לגבי קוף ח' במסכת פסחים, שם כתוב לגבי ד' כוסות, למה נשים חייבות שאף הם היו באותו הנפס. רש"י בכל מקום מפרש שהיו בנף, היו בשיעבוד. מה שהזכרת זה דעת הרשב"ם בפסחים, ושם הרשב"ם באמת אומר למה אישה נקראת שאף הם היו באותו הנס. אומר הרשב"ם במקום, מכיוון שהיה לנו פורים על ידי אסתר, חנוכה על ידי חנה, על ידי נעשה הנס, בזכות נשים צדקניות נגלו ממצרים, ככה באמת היה המסורת המקובלת. אבל כבר תוספות כאן ותוספות שם מקשה על דעת הרשב"ם שזה בלתי אפשרי, כי הלשון אף הם היו, הפשט הוא שגם לפי דברינו זה לא אף הם, הם הנס, הם הנס. לכן גם תופות נוטה לחזור ולומר זה לא כהרשב"ם, ותופות אומר כדעת רש"י שהיו בכלל השיעבוד, וכך גם הביא הר"ן במקום, הריט והרשב"א, כך נקטו הראשונים בתור טעם פשוט. האמת היא שאם אנחנו כבר מעוררים, אבל אנחנו נהיה אחרי זה בעלי חוב לכמה שניות, יש כזה שאלה שתואל תופות אצלנו, והתופות הזה הוא חשוב מאוד בשעף. תמיד אנחנו רואים מאיפה אנחנו יודעים שאישה חייבת באכילת מצה, הרי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, ומצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. התשובה היא, כי כתוב לא תאכל חמץ, שבעת ימים תאכל מצות. כל שישנו בבעל תאכל חמץ, ישנו בקום ואכול מצה. למה אני לא אומר פעם אחר, מי צריך הקש? לפי שהם היו באותו הנס, כך שואל תופות אצלנו. אומר תופות תשובה ראשונה, היו באותו הנס זה ברבנן. הקש זה הלכה למשה מסיני, זה דאורייתא. תירוץ שני אומר תופות, הייתי לומד טוטו מחג הסוכות ולפתור אותה כמו שהיא פטורה מן הסוכה. חזרנו לסוגיה שלנו, הראש במקום באמת מאיר את הדברים כי אי אפשר לעכב יותר, והראש מביא בסיום הדברים אלא דווקא נשים אחרי שהוא מביא את הבאג. אגב, מה ששאלת לברכת המזון, האור זרוע, כותב אצלנו בסוגיה, שנשים לא מוצאות גברים בברכת המזון, הרי זה שניהם דאורייתא, אישה חייבת מדאורייתא, כי אנחנו רואים בברכת המזון, ועל בריתך שחתמת בשרנו, ולא שייך בנשים. חוזר הראש ואומר, מה קורה לגבי אישה? אבל, אלא דווקא נשים, דלותי מעט נשים, אלא חשובה, כמה שמלן שהאישה מוציאה חברתה. כמה שמלן, ככה אומר הבא, גם אצלנו, שאישה יכולה להוציא חברתה. אתה רואה את זה גם בתוצות. אומר הקורבן את הלל ועוד סמך. אבל נשים רבות, אין אישה מוציאה. דזילה באומילתה, כמו שכתבו תוצות בסוכת הפלמת ח'. למה אישה לא מוציאה נשים הרבה? כי זה זלזול בכבוד האישה. לא תמיד היא מבינה את זה, אבל זה הפשט. אם אישה צריכה להוציא נשים הרבה, זה זילה באומילתה. אגב, זה מופיע גם בהלכה. בתף ריש פייטט, לא ידוע לי. תף ריש פייטט, צריך לשאול רב. וכן הכפרים, כתוב ככה, בסעיף ב', אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו, והוא שישמע מפי שהוא חייב בקריאתה. לפי כך, אם היה קורא חרש או קטן או שוטה, השומע ממנו לא יצא. ויש אומרים שאנשים אינם מוציאות את האנשים. הזכרנו שיטת הבהג. אגב, ויש אומרים, אם האישה קורא לעצמה, מברכת לשמוע מגילה, שאינה חייבת בקריאה, זה הבהג. אומר על זה המשנה ברורה, ולא דמי לנר חנוכה, דשני מגילה דעה וכמו קריאת התורה. למה אישה לא קורא בתורה? הוא פסולה משום כבוד הציבור, ולכן אפילו ליחיד אינה מוציאה משום לא פלוג, וגם אפשר דגשה אינה חייבת בקריאה רק לשמוע. הוא יקרה, שאינה מחייבת דבר לגבי איש, אבל אישה מוציאה את חברתה, אומר השער הציון סעיף תתוו, אבל לנשים רבות אין האישה מוציאתן דזילה באומילתה, סוגריים, קוף נון ושם התופות, קורבן את הלב שקראנו כרגע. לא יודע. אני אומר הלכה, אני לא אומר הסברים. אומרת הגפן, צריך להסביר מה זה כבוד, כשנבין את הכבוד נבין את זה זלזול. אני אגיד לך את התשובה באמת, כי אישה חייבת לפי שקטם רק בלשמוע ולא בלקרוא. ואישה שחייבת רק בשמיע, זה לא מתאים שהיא תוציא נשים הרבה. כי עדיף שיבוא מישהו שהוא מחויב בקריאה ויוציא אותה. כי זה שחייב בקריאה הוא חייב יותר ממה שהאישה חייבת. הרי אגב כשהוא בא לברך הוא בא לפני שהוא קרא מגילה. טוב, אומרת הגמרא, יבואה עוד בעזרת השם, לפי הזמן. ואמר רבי שוע בן לוי, פורים שחל להיות בשבת, ופורים שחל להיות בשבת לא קוראים מגילה. למה? כי אנחנו חוששים שמה יוליך דלת עמוד ברשות הרבים. לכן אין מצב שקוראים מגילה. אכן כתוב דווקא, פורים שחל להיות בשבת, שואלים ודורשים בעניינו של יום. אבל רב בבית נפת מדבר בענייני המגילה. ביום חול לא צריך את זה, קוראים מגילה, זה פרסום הניסה. אומרת הגמרא, מהיר הפורים, אפילו יום טוב נמי, למה אתה מדבר על פורים? מסביר את הפוטות שאלת הגמרא. לגבי יום טוב יש דין, שואלים ודורשים בהלכות החג קודם לחג 30 יום. ופורים אין כזה דין. אז אם בדבר ששואלים ודורשים קודם החג 30 יום, יש דין גם לשמיע בחג, אז דבר שקודם לא עושים שם דבר, ודאי שצריך לומר בחג. דתניא, משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בדבר של יום. הלכות פתח בפתח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. עובד אגמר פורים יצריך עליי. מה עוד את אם אני גזור משום דרבא? הרבא אומר שמה יוליך דלת עמוד ברשות הרבים. אז אני אבוא ויחשוש אם אתה תתיר לבוא עכשיו בפורים, ולקרוא בשבת, להתדבר על ענייני המגילה, יבואו גם לקרוא מגילה, כמה שמלן שלא חוששים. ואמר רבי שוע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולשנותה ביום. וכיוון שאנחנו לא מתעכבים, אז אנחנו אומרים בקיצור נמרץ, שיש דין של קריאת המגילה בלילה, ולחזור ולשנות אותה ביום. אומר תוספות, העיקר זה היום, זה לא הלילה. הלילה תפל היום, כמו שעיקר התעודה זה ביום, עיקר המצווה זה ביום. נפקא מינה, אצל אשכנזים, כשקוראים מגילה, קוראים מגילה בלילה וביום, ומברכים שהחיינו בלילה וביום. אצל הספרדים, מתי מברכים? ביום. שהחיינו רק ביום. אתה בטוח שבלילה? אם זה בלילה, זה לא משנה. אבל ודאי שזה דעת הרמב״ם, שהרמב״ם בא ואומר, שמכיוון שאנחנו תפלים ביום, אז לכן זה רק חייב אדם ולשנותה. ומכיוון שכן, אנחנו באים ואומרים שמברכים שחיינו פעם אחת ולא פעמיים. לא, לא, צודק, בתפריש צדיקי, כן, כן. כן, 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 תפריש צדיקי, אני מתנצל, מישהו היום אמר הפוך ולא רציתי לריב איתו. לא בגלל שאתה מתואב, בגלל שהלילה הוא העיקר לפי זה. כי הגמרא אומרת, זה דינא דגמרא. אבל למה יש הלך אשכנזים שנתנו דלא כהרמב״ם כמו הראש בסעיף ו' בקיצור נמרץ, כדי שלא לעכב. הראש פה במקום אומר כך. אומר רבינו תם ז"ל, אף על פי שברך זמן בלילה, חוזר וברך זמן אף ביום. בעיקר קריאתה וביום יותר מבלילה. כאחי משמע לישנא דקרא וכו' וכו', כל היום כאשר לקריאת רגילה, לכן העיקר נקרא בלילה. אבל בכל מקום הרמב״ם חולק על זה, והרמב״ם אומר בלילה ולא ביום. ולכן המחבר נקף כדבריך. אומרת הגמרא, שנאמר, אלוקי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומה לי, ולא דומיה לי, סברה מיני, למקרה בלילה, ולמית נמתנית, נמדידה ביימה. הבינו בני הישיבה, שקוראים מגילה בלילה, וביום לומדים את המשניות. אמרנו רבי ירמיה, לדידי מפרש למיני דרבחי הברבא, כי גונדה אמרי, אם שאיבור פרשת הדעה, ואתני, אני אחזור עליה, אז חוברים על זה ביום. איתמר נמי אמר, אבחל בו אמר, אולה, בירוי חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולשרותה ביום שנאמר, למה נזמר חכבות זה ביום, ולא ידום בלילה, השם לא קייל עולם עודקה, ורשי מסביר, ביום ולא ידום בלילה, והי זמחה חבות ביום ולא ידום בלילה, והי קרא במזמור הרמוכה השם כי דיצה לי, ודרשים להם בפסיקתה במרדכי ואסתר ואמן ואחשורוש, וקריאתה מגילה, שבחו שמפרסמים את הנס והכל מכסים לקדוש ברוך הוא, ובזה נסיים, אלא שהכפרים מקדימים ליום הכניסה. המאב חנין, החכמים הקלו על הכפרים, להיות מקדימים ליום הכניסה, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבקרחים. אומרת אמר דלת עמוד ב' למאמרה, דתקנת דקרחים, ולמה באמת אנחנו עושים את התקנה? לטובת הקרחים, שבקרח, בקרח יהיה להם מזון. והתנה הנחה להיות בשני, מה קורה אם י' ד' יוצא ביום שני? כפרים ועיירות גדולות קורים בו ביום, ואם איתה לקדמו ליום הכניסה, למה אתה לא אומר שהכפרים יעברו ליום חמישי, כדי שיוכלו לספק מים ומזון לאחיהם?
למה? באותו יום שני.
יום שני, אבל עכשיו קריאת המגילה, הם לא יוכלו לספק להם מים ומזון.
למה?
כי הם עסוקים בקריאת המגילה.
כמה זמן המגילה?
או, ארוך מאוד. אני מדבר בצילות, ככה מבואר פה. יש קריאת מגילה, אחרי זה צריך ללכת לעשות משלוח מנות וסעודה, אז אין להם זמן להתעסק עם ה... תודה רבה, נבוא יום אחר. אומרת הגמרא, הבל הוא עשרה, ועשרה לא תקנו רבנן. קריאת המגילה נעשית י' ד' י' ב' י' ג' י' ד'. אם אתה מעביר מיום שני בי' ד' ליום חמישי הקודם, אתה בי' י' ד' אין לנו. תש מאכל להיות בחמישי כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום. ואם איתה לקדמו ליום הכניסה דה 11 הוא, אם אתה אומר שצריך לדאוג לאנשי העיר, תעביר אותם מיום חמישי ליום שני, חמישי זה י' ד', רביעי זה י' ג', שלישי זה י' ב', שני זה י' א', מה הבעיה? אתה יכול להעביר, זה הרי יום שנקרא שמו מגילה. אומרת הגמרא, אתה יודע מה התשובה? מיום הכניסה ליום הכניסה לא דחינן. מסביר הרשש, למה מיום הכניסה ליום הכניסה לא דחינן? אומר הרשש בהתחלה בדרך לא כל כך ברורה, אבל כנראה כוונתו, שמכיוון שהיו צריכים לקרוא בתורה בימי הכניסה, וגם בתי דינים מצויים, אז יש לי מספיק עיסוקים ביום הכניסה. זה שתעביר אותי ליום שני ולא יעזור, לספק מים, מזון ביום שני לא מספקים. ראשון, שלישי, רביעי, שישי זה זמן העבודה. ולכן, אם זה נופל באחד הימים האלה, מקדימים ליום הכניסה. מיום כניסה ליום כניסה לא מוסיפים. ועוד יש לומר, זה רד לא יקדימו, אומר הרשש, אפשרות נופפת. אם אני אתיר להעביר מחמישי לשני, מחר יעבירו משני לחמישי, וזה יוד, ויוד הרי זה לא זמן מגילה, לכן לא משנים. אומרת, אם אתה שמע, אבל כתוב, אמר רב יהודה, אי מתי, מתי אני אומר שבאמת נכנסים ליום הכניסה? במקום שנכנסים בשני וחמישי, כפרים שעובדים עם העיר, אבל מקום שהם נכנסים בשני וחמישי, הם קוראים אותה אלא בזמנה. ויפר כדעת תקנה דקרחים הוא, משום בהם נכנסים בשני וחמישי, מה עשתדו לקרחים? בגלל שהם לא באים לעיר, אז אני אפסיד את הפריבילגיה הבוטי, הם לא נכנסים שם לקריאת התורה, הם לא באים לבתי דינים. אבל הם באים לספק מים ומזון לכם, אתה רוצה תקנה לטובת העיר. אומר הגמרא, אתה צודק, לא תאימה כדי שיספקו מים ומזון, זה לא טובת העיר. אלא הם המפני שהם מספקים מים מזון לאחרים שבקרחים. אנחנו עושים להם תקנה, כיוון שהם כל השנה דואגים לנו, דאגנו להם שבו יצטרכו לבוא פעמיים, אלא אנחנו עושים להם את האפשרות לבוא ביום הכניסה וכבר לקרוא את המגילה.